שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברד.
שלום. בשיעור שלפני הקודם דיברנו על הנושא של דינא דמלכותא דינא. הנושא הזה כולל את האפשרויות שמעמידה ההלכה בפני החברה, בפני מדינה, בפני קהילה, לקבל על עצמה דין זר. הדין של המלך הוא דין, כך קבע שמואל, ובאותו שיעור ראינו את הסייגים שקבעו פוסקי ההלכה לדין הזה, ואת התנאים שבהם הוא חל. בשיעור זה אני רוצה ללכת צעד אחד קדימה. באותו שיעור דיברנו על הדין, כיצד אפשר לקבל דין זר, וראינו שבאופן עקרוני, בחלק מהדינים, דינא דמלכותא דינא. בשיעור הזה אני רוצה לעסוק בדיין, לא בדין, אלא בדיין המיישם את הדין על המקרים הבאים לפניו. מבחינה הלכתית, התחום הזה נקרא ערכאות. ערכאות הם בתי דין של גויים, שבהלכה מצאנו התייחסות לאיסור או להיתר הליכה בפניהם, במקום ללכת בפני בתי דין של ישראל. על הנושא הזה נכתבו מאמרים רבים בשנים האחרונות. יש מאמר חשוב של פרופסור שוחטמן, שנכתב בתחומין, ועוד מאמרים חשובים של הרב יעקב אריאל ושל פרופסור יעקב בזק, שהוא שופט גם, שנכתבו גם הם בתחומין. וכמו כן הייתה חלופת מאמרים מעניינת וחשובה לפני קום המדינה בין הרב שלמה גורן, שהיה אז רב ומיד הפך, מיד לאחר הקמת המדינה הפך לרב הראשי לצה"ל ומאוחר יותר לרב הראשי לישראל, לבין הרב הרצוג שהיה אז הרב הראשי לישראל. השופטים שבחבורה, כלומר פרופסור בזק וכמוהו חשב גם פרופסור אילון שכיהן בבית המשפט העליון, סברו שלבתי המשפט בישראל אין דין של ערכאות של גויים, שכמו שנראה עוד מעט אסור לפנות אליהם, ומותר גם ליהודים דתיים לפנות לבתי המשפט של מדינת ישראל במקום לפנות לבתי דין הפוסקים על פי דין התורה. גם הרב גורן חשב כך, מסיבות שונות שנראה אותם בהמשך. לעומתם, הרב אריאל ורוב רובם של פוסקי ההלכות בימינו, וכמוהם גם פרופסור שוחטמן במאמר שהזכרתי, חושבים שלבתי המשפט בישראל יש דין של ערכאות של גויים, או של ערכאות של אדיוטות, עוד מעט נראה את ההבדלים בין שני המושגים האלו, ולכן אסור ליהודי דתי לפנות לבתי המשפט, כאשר הוא יכול לפנות לבתי דין הדנים לפי דין התורה. המקור היסודי לאיסור לפנות לערכאות של גויים מצוי בברייתא המובאת במסכת גיטין. תניא, היה רבי טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא הגוראות, כלומר ערכאות, של עובדי כוכבים, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להזדקק להם, שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. דבר אחר, לפניהם ולא לפני הדיוטות. אז אנחנו רואים כאן שני איסורים שונים. איסור אחד הוא לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. כלומר, אדם שיש לו סכסוך עם חברו, חייב להביא אותו לפני בית דין של ישראל, בית דין יהודי, עדיין לפני דיני התורה, ואסור לו לפנות לבתי דין נוכרים, לבתי דין של המדינה הגויית. ודין שני, לפניהם ולא לפני הדיוטות. אדם שיש לו סכסוך עם חברו, חייב להביא אותו לפני מומחים, לפני אנשים המומחים בחוכמת התורה, ויודעים לפסוק דין לפי דיני התורה, ואסור לו להביא אותו, את הדין שלו, לפני הדיוטות, לפני אנשים שאינם יודעים את דין התורה, ואינם יכולים לשפוט בין בעלי הדין לפי ההלכה. כבר מהמקור הבסיסי הזה, ברורה נקודה אחת חשובה. האיסור לפנות לערכאות, בין לערכאות של גויים ובין לאדיוטות, הוא איסור ששייך למערכת האיסור וההיתר שבתורה. אם היינו צריכים לחלק מחדש את סימני השולחן ערוך, היינו מסווגים את האיסור הזה בחלק יורדיה של השולחן ערוך, בחלק הנוגע לאיסורים. אסור לפנות לערכאות של גויים, בדיוק כמו שאסור לאכול בשר בחלב, או שאסור לעשות מלאכה בשבת. זה אינו איסור מתחום דיני הממונות, ולכן כל מיני מנגנונים שההלכה מכירה בהם, שמאפשרים לשנות מדיני התורה בדיני ממונות, לא יחולו כאן. לכן, גם אם שני הצדדים מסכימים לפנות לערכאות של גויים במקום לפנות לבית דין של יהודים, אין הם יכולים להסכים לכך, ועדיין הם עוברים על איסור, ונראה את זאת בהמשך. דין הזה מלכות הדינה, שדיברנו עליו בשיעור לפני הקודם, שמטמיע בהלכה נורמות משפטיות השייכות לדין של גויים, גם הוא לא יוכל להתגבר על האיסור של לפניהם ולא לפני ערכאות. בדיוק כמו שאם פסק המלך שהיהודים חייבים לאכול בשר בחלב, לא נאמר על הדין הזה, דינא דמלכות הדינה, כך גם לא נאמר על דין שיפסוק המלך שכל היהודים חייבים לעידון לפני שופטים גויים, לא נאמר עליו דינא דמלכות הדינה. גם מנגנונים אחרים, כמו מנהג או התקנת תקנות, גם הם לא יעזרו לנו במקרה הזה. גם הם אינם מאפשרים להתגבר על איסור, אלא רק על כלל ממוני שהתורה קבעה. ניתן לתקן תקנה שתתגבר על דיני השומרים שבתורה, לתקן לדוגמה ששומר חינם חייב גם במקרה של אונס, לא ניתן לתקן תקנה שלפיה מותר לאכול בשר בחלב, או מותר לפנות לערכאות של גויים. בשולחן ערוך נפסקו שני הדינים האלו, לפניהם ולא לפני עבדי כוכבים, ולפניהם ולא לפני אדיוטות. השולחן ערוך כותב כך, בסימן חבב נפסק, אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים ובערכאות שלהם, אפילו בדין שדנים בדיני ישראל, ואפילו נתרצו שני בעלי דינים לדון בפניהם, אסור. וכל הבא לדון בפניהם, הרי זה רשע, וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו עליו השלום. פה אנחנו רואים במפורש, לפניהם ולא לפני גויים. אסור לפנות לערכאות של גויים. בהמשך מובא מנגנון שמאפשר לאדם להוציא מחברו את מה שמגיע לו אם הוא לא מוכן לפנות לערכאות של ישראל, לבתי דין של ישראל. הייתה יד עובדי כוכבים תקיפה, ובעל דינו עלם, כלומר עלים או תקיף, ואינו יכול להציל ממנו בדייני ישראל, התבאנו לדייני ישראל תחילה, אם לא רצה לבוא, נוטל רשות מבית דין, ומציל בדייני עובדי כוכבים מיד בעל דינו. מותר אם כן לאדם שבעל דינו אינו מוכן לפנות לבית דין של ישראל, מותר לו לפנות לבית דין של ישראל, לקבל היתר, ואז הוא יכול לפנות ולטבוע את חברו בבית דין או בערכאות של עובדי כוכבים. כאן נפסק להלכה, כמו שאמרתי, הנושא של לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. הנושא השני, לפניהם ולא לפני אדיוטות, נפסק בצורה פחות ברורה. בסימן ח' של חלק חושן משפט, פוסק השולחן ערוך, כל המעמיד דיין שאינו אגון ואינו חכם בחוכמת התורה, ואינו ראוי להיות דיין, אף על פי שהוא כולו מחמדים ויש בו טובות אחרות, הרי זה שהעמידו עובר בלא תעשה. וכל דיין המתמנה בשביל כסף או זהב אסור לעמוד לפניו ולא שמצווה להקל ולזלזל בו. רואים פה איסור על מעמידי הדיינים, על ממנה הדיינים, להעמיד דיין שאינו הגון, להעמיד אדיוטות במקום שיש אדם הגון ממנו או מומחה מזה שמונה. אין כאן איסור לדון לפני אדיוטות, אבל כמו שראינו בברייתא שבגמרא, יש גם איסור כזה לפניהם ולא לפני אדיוטות, ואסור ללכת לעידון לפני אדיוטות במקום שאפשר ללכת לעידון לפני דיינים היודעים והמכירים בחוכמת התורה. לכאורה, כאשר אנו מדברים על בתי המשפט במדינת ישראל של ימינו, פשוט וברור שאין להם דין שלפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. הלא היושבים בבתי המשפט אינם עובדי כוכבים, ואפילו המדינה שמכוחה פועלים בתי המשפט האלו אינה מדינה של גויים אלא מדינה יהודית. לכן, לכאורה, לכל היותר יש בבתי המשפט האלו איסור של לפניהם ולא לפני אדיוטות. אף על פי כן, פרופסור שוחטמן טוען שמהתשובות השונות שאסרו לפנות לבתי המשפט עולה שיש להם דין של לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. ייתכן שהדבר מבוסס על לשון האיסור כפי שנפסקה ברמב״ם. הרמב״ם פוסק, כל הדן בדייני אקום ובערכאות שלהם, אף על פי שהיו דיניהם כדיני ישראל, הרי זה רשע. זה לגמרי לדין שראינו בשולחן ערוך. יש מחלוקת מעניינת לגבי המילים המדויקות שקראתי. אני קראתי כל הדן בדייני עובדי כוכבים. למעשה, הרמב״ם כותב, כל הדן ב, זה מילה שמורכבת מהאותיות ד' י' נ' י'. אם נקרא אותה כל הדן בדייני עובדי כוכבים, הרי שהמשמעות היא בדיוק כמו שהסברתי קודם. מי שדן בפני דיינים שהם עובדי כוכבים, עובר באיסור לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. לעומת זאת, פוסקים רבים, ביניהם הרב אריאל, וכמו שאמרתי, פרופסור שוחטמן מביא רבים כאלו, טענו שכוונת הרמב״ם היא לכל הדן בדיני עובדי כוכבים, בדינים של עובדי כוכבים ובערכאות שלהם, אף על פי שיעוד דיניהם כדיני ישראל, הרי זה רשע. לפי הקריאה הזאת ברמב״ם, גם אדם שדן בפני דיינים שאינם עובדי כוכבים, אבל דנים לפי דינים שהם דינים של עובדי כוכבים, או דינים שאינם דין ההלכה, גם הוא עובר על איסור לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. האיסור לפניהם ולא לפני אדיוטות מכוון להליכה לאנשים שאינם מומחים בחוכמת התורה, אבל שפוסקים לפי שיקול דעתם, או שרואים מי נראה להם צודק ופוסקים לטובתו. ואילו אדם שפונה למערכת מסודרת שמבוססת על דין שאינו דיני התורה, הוא עובר על איסור חמור יותר, על איסור של לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. הרמ"א, בהגעותיו על השולחן ערוך, מביא יותר מעניין לפנות לערכאות שבסוריה. המקור של הדין הזה הוא בגמרא, אבל אני אקרא ישר מהרמ"א את הפסיקה להלכה. כותב הרמ"א, ועיירות שאין בהם חכמים הראויים להיות דיינים, או שכולם עמי הארץ, וצריכים להם דיינים שישפטו ביניהם שלא ילכו לפני ערכאות של עובדי כוכבים, ממנים הטובים והחכמים שבהם לדעת אנשי העיר, אף על פי שאינם ראויים לדיינים, וכיוון שקיבלו עליהם בני העיר, אין אחר יכול לפוסלן. הוא מוסיף הרמ"א, וכן כל ציבור יכולים לקבל עליהם בית דין שאינם ראויים מן התורה. שתי ההלכות הללו מקורן בדברי הרשב"א, ולכאורה מכאן יסוד לכך שציבור או קהילה יכולים לקבל על עצמם שאנשים שאינם מומחים, הדיוטות, יפסקו ביניהם. מדוע אם כן לא ניתן לומר שלבתי המשפט במדינת ישראל יש דין כזה של ערכאות שבסוריה, כך נקרא הדין הזה, שיש להם סמכות לדון גם מבחינת ההלכה? התשובה היא כפולה. ראשית, דינו של הרמ"א, ויש לכך בסיס, כמו שאמרתי בתשובת הרשב"א, מתייחס לעיירות שאין בהם תלמידי חכמים, או שכולם עמי הארץ. אין ספק שמדינת ישראל של ימינו אינה מקום שאין בו תלמידי חכמים, ואינה מקום שכולם עמי הארץ. יש לנו דיינים, אנשים שמוסמכים לדיינות, יש לנו תלמידי חכמים, יש לנו, ברוך השם, אנשים רבים שיכולים לפסוק לפי חוכמת התורה, ויעידו על כך בתי הדין הרבים הממלאים את הארץ ופוסקים לפי דיני התורה ולפי חלקי השולחן ערוך. לא ניתן לומר שבמדינת ישראל אין חכמים הראויים להיות דיינים או שכולם עמי הארץ, וממילא אין אפשרות להשתמש במדינת ישראל בהיתר של ערכאות שבסוריה שהזכיר הרמ"א. בעיה שנייה ביישום הדין של ערכאות שבסוריה על בתי המשפט שבימינו נובעת גם היא מיסוד דברי הרמ"א בתשובת הרשב"א וברן. הרן כותב במפורש שערכאות שבסוריה, שדיברו עליהם בגמרא ועליהם התייחס גם הרמ"א, הם דנים על פי עומד דעתם. והחזון איש הסיק מכך שדווקא כאשר הם דנים לפי עומד דעתם, יש להם דין של ערכאות שבסוריה. כותב החזון איש, הערכאות הללו אינם רשאים לקבל על עצמם חוקי עמים, או לחוקק חוקים, שהשופט כל דין שלפניו לפי הנראה לו, זהו בכלל פשרה, ואין ניקח הדבר שעזבו מקור מים חיים לחצוב בורות נשברים. אבל אם יסכימו על חוקים, הרי הם מחללים את התורה. הרן ובעקבותיו החזון איש בעצם מערבים בין נושא השיעור הזה, ערכאות, לבין נושא השיעור הלפני קודם, דינה דמלכות הדינה. הם מערבים בין המגבלות שמציבה ההלכה על הדיין לבין המגבלות שמציבה ההלכה על הדין. לדבריהם, גם היתר לקבל דיין שאינו מומחה, היתר ערכאות שבסוריה, אמור רק בבורר. שני אנשים יכולים להחליט ביניהם שהם מעוניינים שאדם מסוים יפסוק ביניהם. וגם אם האדם הזה אינו מומחה בחוכמת התורה, הוא יפסוק ביניהם לפי הנראה לו, מעומד דעתו ולפי שיקול דעתו ולפי מה שהוא מכיר את המציאות. הרי מה מרחיב את היתר הזה בעקבות הרשב"א, כמו שאמרתי, ומתיר גם לקהילה שלמה לקבל על עצמם מספר אנשים שאינם מומחים בחוכמת התורה, שאינם דיינים, שהם יפסקו לפי עומד דעתם ולפי הנראה להם בין כל האנשים הנזקקים לפניהם, ואז חייבים לפנות אליהם שהם יעשו פשרה בעצם בין הנזקקים אליהם. אין כאן היתר לקבל אנשים שפוסקים לפי מערכת חוקים זרה. והחזוניש מסביר, כאשר אנשים שיש בעיניהם סכסוך ממוני פונים לאדם שאינו מומחה בחוכמת התורה ומבקשים ממנו לברר ביניהם, לעשות ביניהם פשרה, אז לא נראה שהם נוטשים את חוקי התורה, שהם נוטשים את דיני התורה ומעדיפים מערכת אחרת. אפשר, אנשים יכולים להסכים לוותר על זכויות שיש להם, להעביר ביניהם דברים שמגיעים להם, ולבקש מאדם שיפסוק ביניהם פשרה. כמו שאנחנו רואים שגם בבתי המשפט של ימינו, לעתים קרובות אנשים מעדיפים פשרה על פני הליכה למשפט. אבל כאשר אנשים ניגשים למערכת משפטית אחרת, שונה מזו של התורה, המבוססת על חוקים אחרים ועל נורמות משפטיות אחרות, הרי למעשה מצהירים בכך שהנורמות האלו, הנורמות הזרות שאינן הנורמות של התורה, עדיפות בעיניהם או צודקות בעיניהם יותר מאשר הנורמות של התורה. זה לא ייתכן. ואותה תשובת הרשב"א שהזכרנו בשיעור לפני קודם, שכותבת שלא ייתכן מכוח דינא דמלכות הדינא לקבל מערכת שונה של חוקים, נכונה גם פה. לא ייתכן לקבל מכוח הדין של ערכאות שבסוריה מערכת שלמה של משפט, של בתי משפט ושל דיינים הפוסקים לפי חוקים קבועים השונה מזו של התורה. לנו בתור יהודים דתיים יש מערכת משפטית אחת, זו של התורה ושל הדיינים המממשים אותה. לא ייתכן באמצעות הדין של ערכאות שבסוריה לקבל מערכת משפטית אלטרנטיבית. כך כתב החזון איש, אבל לאחר שהוא כתב את דבריו, לאחר שהתפרסמו חידושיו של המאירי, אחד מגדולי הראשונים שחידושיו התגלו והתפרסמו רק בזמן האחרון, מסתבר שהמאירי כתב במפורש נגד סברתו של החזון איש. המאירי, כאשר הוא מסביר את דין ערכאות שבסוריה, כותב שהערכאות הללו דנים לעומד הדעת ובחוקים ובנימוסים. כלומר, הוא כותב במפורש שהערכאות הללו היו דנים בחוקים ובנימוסים, שהכוונה היא גם לעומד הדעת, כלומר גם לשיקול דעת, למה שנראה לשופט לפי מה שעומד לפניו בלי כללים קבועים, אבל גם לחוקים קבועים, לנימוסים קבועים, לכללים קבועים, לפי כל אלו יכולים הערכאות שבסוריה לדון. ואם כן, לדעת המאירי, בהחלט יכול ציבור לקבל על עצמו את סמכותם המשפטית של אנשים שאינם מומחים, ואפילו הם ידונו לפי מערכת משפטית שלמה שאינה זהה למערכת חוקי התורה. עד כה הזכרנו שתי בעיות בניסיון לזהות את בתי המשפט של ימינו במדינת ישראל עם ערכאות שבסוריה. הבעיה הראשונה הייתה שבמדינת ישראל ללא ספק יש תלמידי חכמים ויש מומחים, ולכן אין אפשרות להסתמך על דין של ערכאות שבסוריה שמיועד למקומות שאין בהם אנשים מומחים בדיני התורה. והבעיה השנייה שהזכרנו הייתה המחלוקת בין החזוניש והארן מצד אחד לבין המאירי מהצד השני בשאלה האם דין ערכאות שבסוריה מאפשר לציבור לקבל על עצמו מערכת משפטית שונה, או רק אנשים שבוררים ומפשרים לפי נסיבות המקרה שלפניהם בלי חוקים קבועים ולא על פי כללים ונורמות משפטיות זרות לאלו של התורה. בעיה נוספת עם דין ערכאות שבסוריה הוא שדין ערכאות שבסוריה מצריך התקנת תקנה, ולכן הוא כפוף לכל הסייגים שבהן מסייג את ההלכה את התקנת תקנות. הסייג החשוב ביותר שמעמידה ההלכה בפני קהילה מבקשת לתקן לעצמה תקנות, הוא הסייג של הסכמת אדם חשוב. לתקנה של שבעה טובי העיר, שהם היו מנהיגי הקהילה בעבר, אין תוקף אלא אם כן ניתנה לה הסכמה של אדם חשוב, כלומר של גדול הדור של אותה קהילה. כל תקנה של הקהילה צריכה לקבל גושפנקה מעת גדול הדור. זה דומה במקצת לכלל המשפטי הקיים בימינו, שלפיו תקנות של הממשלה כפופות לביקורת של בית המשפט העליון, או של בית המשפט לעניינים מנהליים. כשם שהוא בודק את חוקי הכנסת ואת התקנות שמתקינה הממשלה על פי קריטריונים של שוויון ושל כללים מנהליים אחרים, כך גם בעבר, כאשר הקהילה ביקשה לתקן תקנה, היא הייתה צריכה לעבור ביקורת ולקבל הסכמה של אדם חשוב מאותה קהילה, של פוסק ההלכה שאותה קהילה, שיבדוק שהתקנה היא בסדר מבחינה הלכתית ואינה סותרת את ההלכה. ללא הסכמה כזאת של האדם החשוב, אין לתקנה תוקף. ובכן, הסכמתו של איזה אדם חשוב קיבלה התקנה שתקנה מדינת ישראל, הקובעת שכל שני אנשים שיש ביניהם סכסוך ממוני צריכים ללכת לבתי משפט. לכאורה של שום אדם חשוב. כל הרבנים, ללא הבדל השקפה או דעה פוליטית, הסכימו עם קום המדינה שהמדינת ישראל שתקום צריכה להסתמך על חוקי התורה, ושאם מדינת ישראל תסתמך על החוקים הבריטיים, על החוקים המוסלמיים, או תנסה לקבוע לעצמה מערכת משפטית שונה, יהיה בכך חילול השם גדול, שמדינת ישראל, מדינת היהודים, אינה מאמצת לעצמה את חלק החושן משפט של השולחן ערוך בתור דין מחייב בדיני ממונות. כך כתב הרב הרצוג, כך כתב הרב אברהם שפירה, כך כתב הרב מרדכי אליהו, וכך כתבו רבנים חשובים נוספים, הן מהזרם החרדי והן מהזרם הציוני דתי. כל האנשים החשובים, כלומר כל גדולי הדור שחיו בארץ ישראל ובמדינת ישראל, הסכימו שמדינת ישראל צריכה לקבל על עצמה את חלק החושן משפט של השולחן ערוך, ומעולם לא הסכימו לתקנה כללית שתקבע שכל יהודי בארץ ישראל, במדינת ישראל, שירצה להידון בדיני ממונות עם חברו, יצטרך ללכת דווקא לבתי המשפט של המדינה ולא לבתי הדין. תקנה כזו לא קיבלה מעולם את הסכמתם של פוסקי ההלכה, שהתנגדו, כאמור, למערכת משפטית שונה מזו של התורה. מהו אם כן מעמדה של תקנה שלא קיבלה הסכמה של אדם חשוב, שהאדם החשוב, הרב של אותה עיר, מתנגד לה? הרשבש, בתשובה חשובה, מתייחס לתקנה מאוד דומה לתקנה שאנחנו מדברים עליה. לקהילה שהחליטה למנות לעצמה שלושה אנשים שאינם מומחים ואינם יודעים דיני ממונות, שהם יהיו השופטים בין חברי הקהילה במקרה של סכסוכים ממוניים, והוסיפה וקבעה שאין אדם רשאי להיזקק לאנשים אחרים, אפילו הם מומחים יותר מאותם שלושה שופטים מוסכמים. הרשבש קבע שהתקנה הזו, למרות שלא קיבלה את אישורו של אדם חשוב, יש לה תוקף מסוים. אם שני בעלי דין מסכימים לתקנה, יש לה תוקף לגביהם, ואם הם הסכימו לתקנה מראש, אין אחד מהם יכול לתבוע את השני בפני אדם אחר, אפילו הוא אדם חשוב. לתקנה הזאת יש תוקף כלפי אנשים שמסכימים לה. אבל אם אחד מבעלי הדין לא הסכים לתקנה, וכעת הוא רוצה ללכת דווקא למומחה, או דווקא לבית דין תורני, הלכתי, אזי אין לתקנה מעמד לגביו, שכן תקנה שלא קיבלה הסכמתו של אדם חשוב, אינה יכולה לכפות על מי שלא הסכים לה מראש. אם כן, לפנינו סייג שלישי על יישום דין ערכאות שבסוריה לבתי המשפט של ימינו. כיוון שהחוק הקובע שחייבים לפנות לבתי המשפט לא קיבל מעולם את אישורו של אדם חשוב, של רב פוסק חשוב, לכן יש לו תוקף לכל היותר רק כלפי האנשים שהסכימו לו מראש. אנשים שלא הסכימו לו, או אם ננסה לאפיין את הקבוצה הזאת, קבוצת האנשים הדתיים, אין לחוק הזה תוקף כלפיו, ואין הוא יכול לאפשר להם להתגבר על איסור לפניהם ולא לפני הדיוטות. מהו הדין אם כן הלכה למעשה? האם מותר לפנות לבתי המשפט במקום שאפשר לפנות לבתי הדין? התשובה המוסכמת על כל פוסקי ההלכה היא שלילית. קיימים כיום במדינת ישראל שורה של בתי דין, חלק מהם ממלכתיים וחלק מהם פרטיים, כלומר לא ממלכתיים, ואדם שיש לו סכסוך ממוני עם חברו יכול לפנות עליהם ועדיף שיעשה זאת על פני פנייה לבתי המשפט. בכך הוא גם מחזק את בתי הדין, גם ברוב המקרים יקבל פסק דין מהיר יותר, וגם הוא מצהיר שדיני התורה עדיפים בעיניו על פני הדינים של מדינת ישראל, על פני החוקים שחוקקה כנסת ישראל. ישנם תחומים שבהם מותר לפנות לבתי המשפט. ראשית, בדין הפלילי. בדין הפלילי בתי הדין אינם מתעסקים, ויש יסוד להניח על יסוד דרשת הרן ועל יסוד יסודות משפטיים אחרים הלכתיים, יש יסוד להניח שמדינת ישראל יכולה לקבוע לעצמה כללים פליליים, כללים של עונשים על אנשים שעושים דברים שאסור, ולכן בעניינים פליליים שאדם נתבע לבית משפט מותר לו לגשת אליו, ואם אלה הוא חייב לגשת אליו, ואם לא יפנה לבית משפט, בית המשפט יפסוק בלעדיו או יאסרו אותו ויכפו עליו את הגישה לבית משפט. בעניינים פליליים כל הפוסקים מסכימים שיש סמכות לבתי המשפט. גם בעניינים מנהליים, כלומר בעניינים שבהם האדם מבקש לבקר החלטה של רשות שלטונית, גם בהם רוב רובם של הפוסקים מסכימים שיש סמכות לבתי המשפט. העניינים המנהליים הם מעין הסכמה כזאת של הרשות, מעין כזה מחויבות של הרשות. הרשות השלטונית, הממשלה, הכנסת, הרשות העירונית או רשות שלטונית אחרת, התחייבה לפעול לפי נורמות של שוויון, לפי נורמות של שלטון החוק, לפעול על פי ההסמכה שניתנה לה בחוק. וחלק מההתחייבות היא שמי שרוצה לבקר אותה וטוען שהיא חרגה מההתחייבות שלה ולכן ההחלטה שלה בטלה, צריך לפנות לבית משפט לעניינים מנהליים או לבית המשפט הגבוה לצדק. ולכן לתחום הזה, לתחום המנהלי, ככל הנראה יש סמכות לבתי משפט וניתן לפנות אליהם גם בתחום זה. התחום הבעייתי, כמו שאמרנו, הוא התחום האזרחי. שני אנשים שיש ביניהם סכסוך, על פרשנות של חוזה שנחתם ביניהם, על נזק שאחד עשה לשני, בשאלה קניינית, כלומר למי שייך נכס משוים, בשאלות של פיצוי, או בכל שאלות אחרות, בכל סכסוך אחר שמתעורר בין שני אנשים. האם מותר לו לפנות לבית משפט במקום לפנות לבתי הדין? ראשית, חשוב להזכיר את מה שאמרנו קודם. אדם שתובעים אותו לבית משפט, יכול, לדעת כל הפוסקים, לגשת לתובע ולומר לו, תשמע, אני רוצה לפנות לבית דין. או אדם שרוצה לתבוע את חברו, יכול לגשת לנתבע ולומר לו, אני רוצה לפנות לבית דין. אם הוא מסכים, אין בעיה, הסכסוך יתנהל בפני בית דין. אם הוא לא מסכים, הצד שמעוניין בבית דין יכול לפנות לבית הדין ולבקש היתר להידון בערכאות, וכנראה שהוא יקבל היתר כזה, כיוון שהצד שכנגדו אינו מוכן להידון ביחד איתו בבית הדין. כיוון שיש מנגנון מסודר המאפשר לאדם להוציא מחברו את הכסף שמגיע לו גם כאשר הוא מסרב להידון בפני בית דין, הרי השאלה שנותרה היא כלפי האנשים שמשמשים במערכת בתי המשפט, כלפי השופטים הדנים בתיקים אזרחיים, כלפי עורכי הדין המסייעים לאנשים להביא את סכסוכיהם בפני בתי משפט במקום בפני בתי דין. האם מותר להם לעשות זאת? לדעת פרופסור שוחטמן, כאשר שני הצדדים, התובע והנתבע, הם שניהם חילוניים, וממילא ניתן לומר שהם הסכימו מראש לחוק שקובע שתביעות אזרחיות יתנהלו בבתי משפט, הרי שלפי דברי הרשב"ש שראינו קודם, יש לחוק הזה תוקף לגביהם. למרות שהחוק לא קיבל את הסכמתו של אדם חשוב, ולמרות שדין ערכאות שבסוריה מתייחס במקורו רק למקום שאין בו דיינים המומחים בחוכמת התורה, ולמרות שבתי המשפט דנים לפי מערכת משפטית מסודרת ולא לפי שיקול דעתם, למרות כל זאת, אם התובע והנתבע הסכימו לתקנה כזאת, הרי שיש לה תוקף לגביהם, ואסור להם בכלל לפנות למערכת אחרת, אלא אם כן שניהם מסכימים כמובן. ולכן יכול השופט לפסוק ביניהם, ויכול עורך הדין לסייע להם להביא את סכסוכם לפני בית המשפט. הבעיה היא כאשר התובע, לדוגמה, הוא חילוני, והנתבע הוא דתי, והנתבע טוען, אני לא רוצה לגשת לבית משפט, אני רוצה לגשת לבית הדין. האם במקרה כזה מותר לעורך הדין לסייע לתובע, שהוא דווקא מעוניין להביא את הסכסוך בפני בית משפט? האם מותר לשופט לפסוק ביניהם, כאשר לפי ההלכה הסכסוך הזה אינו יכול להיות מובא לפני בית משפט? פרופסור שוחטמן מציע שכיוון שבימינו ידוע לכולם שאין שום אפשרות לכפות את הנושא של פנייה לבית דין במקום לבית משפט, ורבים מהפוסקים התנגדו לכפייה דתית, לחוקים המבקשים לכפות נורמות הלכתיות על אנשים שלא מאמינים בהם, בגלל הבעיה של חילול השם ובגלל הבעיה של שנאת הדת. הרי שבעצם ניתן לראות את הפוסקים האלו כאילו הם מסכימים לכך שלא יחקק חוק שאומר שצריך לפנות רק לבתי דין. ולכן גם במקרה כזה, כשהתובע רוצה לפנות לבית משפט והנתבע רוצה לפנות לבית הדין, יש לראות את הפוסקים כאילו הסכימו שבמקרה כזה יפנו לבית משפט, ויש לראות את הנתבע כאילו הסכים שבמקרה כזה יפנו לבית משפט, וממילא יכול עורך הדין לסייע לתובע, ויכול השופט לפסוק בין התובע לבין הנתבע. ייתכן שיש להוסיף כאן נקודה נוספת. בתחילת דברינו הזכרנו את החלוקה בין הדין לבין הדיין, בין הכלל המשפטי לבין השופט שדן בכלל הזה בהתייחס למקרה שבא לפניו. כמו שראינו, הדין המשפטי לפי ההלכה כפוף להלכה של דינא דמלכות הדינא, והדיין, אם אינו דיין שדן לפי חוקי התורה, כפוף לבעיה של ערכאות, שלפניהם ולא לפני אקום, לפניהם ולא לפני אדיוטות. לעתים החלוקה בין הדין לבין הדיין אינה כה חדה. לעתים קביעת הדיין היא חלק בלתי נפרד מקביעת הדין. ניקח לדוגמה את מערכת בתי הדין לעבודה שקבועה בחוק הישראלי. בשלב מסוים הכנסת ביקשה לערוך רפורמה בדיני העבודה. היא חוקקה חוקים חשובים של יחסי עבודה בין העובד לבין המעביד, ובמקביל קבעה ש ייוסד בית דין לענייני עבודה שונה מבתי המשפט הרגילים. המטרה היא ברורה, הכנסת רצתה שבבתי הדין לעבודה ישרתו שופטים שונים מאלו המשרתים בבתי המשפט הרגילים, וממילא הכיוון שלהם יהיה שונה מהכיוון של שופטים רגילים. ייסוד בתי המשפט, בתי הדין לעבודה, היה חלק חשוב מאוד מהרפורמה הזו בדיני העבודה. ייתכן שאפילו החלק הזה היה יותר חשוב מהחלק של קביעת הדין. הדיין במקרה זה הוא חלק בלתי נפרד מהדין. לכן אם ההלכה מקבלת את הכלל של דינא דמלכות הדינא ביחס לדיני עבודה, ודי ברור שהיא מקבלת אותם, כמו שעולה מפסקים רבים שנכתבו בימינו, הרי שייתכן לטעון שההלכה חייבת לקבל גם את ההזדקקות לבתי הדין לעבודה. ואכן פוסקים רבים התירו לפנות לבתי הדין לעבודה, על סמך אומנם שיקולים אחרים, אבל ייתכן שזוהי המגמה עומדת ביסוד הפסקים האלו. כאשר קביעת הדיין היא חלק בלתי נפרד מקביעת הדין, אזי גם ההזדקקות לדיין כלולה בהיתר של דינא דמלכותא דינא. אם אכן כך, ניתן להתיר פנייה לבתי משפט לענייני עבודה, כמו שאמרתי, לבתי משפט למשפחה, שאף הם נקבעו כחלק מרפורמה כללית של קביעת דינים חדשים לענייני משפחה. וייתכן שגם לבתי משפט אזרחיים רגילים, לבתי משפט רגילים, בעניינים שבהם קבועים כללים פרוצדורליים, כללים של סדר דין מיוחדים. לדוגמה, נניח אדם קנה חולצה בחנות מסוימת, הוא מגלה שיש בה חור. הוא רוצה לתבוע את המגיע לו מהחנות. תביעתו מסתמכת על חלק מדיני הצרכנות. הכנסת קבעה חוקים מיוחדים, חוקי צרכנות, שלפיהם מעמדו של צרכן ועוסק שונה ממעמדם של סתם אנשים שקובעים, שחותמים ביניהם חוזה או שעושים ביניהם איזשהו הסכם. צרכן יש לו יתרונות, לצרכן יש מעמד מיוחד על פי החוק, ומן הסתם לדיני הצרכנות האלו יש מעמד גם על פי ההלכה מכוח דינא דמלכותא דינא. לצד הכללים הללו, לצד דיני הצרכנות המיוחדים שקבע הכנסת, היא קבע גם כללים פרוצדורליים מיוחדים. לעתים, למרות שבדרך כלל התובע צריך להעביר ראיה לדבריו, והמוציא מחברו עליו הראיה, דווקא העוסק הוא זה שצריך להעביר ראיה לדבריו, במקרה של תביעות צרכנות. לעתים, הצרכן מקבל יתרונות פרוצדורליים אחרים. ברור שהיתרונות הפרוצדורליים האלה הם חלק בלתי נפרד ממהפכת הצרכנות, מדיני הצרכנות שהכנסת ביקשה לקבוע. ולכן ייתכן שבמקרים כאלו, כאשר נקבעו כללים פרוצדורליים מיוחדים, כאשר נקבעו כללים מיוחדים של סדרי דין לעניינים מיוחדים, אזי הכלל של דינה דמלכות הדינה כולל בתוכו ממילא גם היתר לפנות לבתי המשפט הרגילים שפוסקים לפי אותם כללים פרוצדורליים מיוחדים.